בגדים נקראים מידות, נכון? ומדובד ילבש על בשרו. כלומר שהרלוונטיות של בגד היא במידה שלו. בגד, הנה יש לך בגד, מה אתה בגד? אתה מביא לי מכנסיים של עד בן 3, לא רלוונטי. כל הרלוונטיות של הבגד היא בכך שהמכנסיים מתאימים עליי. אם הם לא מתאימים עליי, אז מה, אין לזה שום משמעות. אז מידה עניינה, הבגד עניינו המידה שלו, הגודל שלו, בסדר? אותו דבר, כמו שיש לגוף בגדים, שנקראים, גם מדרנו, מידות, מידו בד, הכוונה מכנסי בד, כמו שלגוף יש בגדים, גם לנשמה יש בגדים. הבגדים של הנשמה זה המידות. המידות הפנימיות, התכונות של האדם, הכוונה היא, זה הלבושים של הנשמה. ולכל אחד יש לבושים אחרים. כמו שאתה עם עיניים כחלות ושער בלונדיני, ואתה שער שחור, ואתה זה 1.80 מטר ואתה 1.70 מטר. אתה 70 קילו ואתה 80 קילו. כל בן אדם יש לו את הממדי גוף שלו, יש לו גם ממדי נשמה אחרים. ואל תנסה בכלל להיות השני, כי אתה נוצרת אחרת. כל אחד נוצר אחרת. אלא שההשפעה של המידות היא יותר תלויה בבן אדם. אני לא יכול עכשיו להפוך את השער שלי לבלונדיני עם עיניים כחלות. הייתי רוצה, אבל זה לא יכול, נכון? אלה דברים שהם נתונים, מה לעשות? אני תימני, מה לעשות? נכון לג'לם, אנחנו מה לעשות? לא, רצינו להיות בלונדינים, זה לא עוזר. אבל זה מה יש. אבל אתה לא רוצה? שריך, טוב מאוד, גאוות יחידה. אבל, סתם אני צוחק. אבל במידות של בן אדם, במידות של בן אדם, אוי ואבוי אם נגיד שזה לא ניתן לשינוי. אז מה אני עושה בעולם הזה? בסדר? אומר הגאון מווילנה, אדם בא לעולם הזה לשבור את המידות הרעות שלו. אם הוא לא עושה את זה, נוח לו שלא נברא. אוקיי? זה עיקר המהות שלך פה בעולם הזה. אז המידות שלך מורכבות משלושה דברים. הן מורכבות מהחלטה אלוקית. אלוהים החליט שאתה תהיה עם מידות מסוימות. לפני שירדת לבטן של אמא שלך בתור נשמה, אז ריבונו של העולם לקח את הנשמה שלך, לקח אותה לבקום. בבקום שם יש אפסנאות. באפסנאות השמימית, דיברנו עוד פעם, באפסנאות השמימית הזאת אתה מקבל קורטוב מכל דבר. אתה תהיה קצת גאוותן, קצת מסתפק במועד, קצת עם תאוות, קצת קמצן, קצת עיניים גדולות, קצת זה, קצת זה. מכל דבר אתה מקבל מינונים, מידות
לא,
מסוימות.
זה לא שהבן אדם מקבל איך שהוא נולד.
לא, זה אני מצליח עוד לפני שהוא נולד.
מתפתח לו איך שהוא
נולד. אתה ממשיך לי את המשפט הבא. אני בכלל בא להרחיב עכשיו ממה מורכבות המידות האנושיות. הן מורכבות קודם כל ממה שריבונו של עולם החליט, שהוא הכניס לך כך וכך וכך וכך. עכשיו זה לא, אתה יכול, אלוהים כאילו דפק אותי. מה אחי, אתה לא יודע, אתה לא יודע איזה אלוהים מסמידה סידר לי. מה, אתה לא יודע איזה יצרה יש לי. לכולם יש את זה במינונים שונים. רק אלוהים בא ואומר, תתמודד עם מה שנתתי לך. או זה לא פייר. הרי אתם אמרתם הדופים שאלוהים לא מחליט אם האדם יהיה צדיק או רשע, נכון? הנה, עכשיו אתה אומר שהוא כן מחליט. הוא נתן בי, הוא נתן לך את הפוטנציאל. עכשיו הוא אומר לך תתמודד, אוקיי? אלא מה? אבל פלוני יש לו מידות אחרות, נכון. פלוני, ההתמודדות שלו תהיה שונה משלך. אבל גם אלוהים לא יבוא בטענות לפלוני כמו שהוא בא בטענות אליך. כלומר, יכול מאוד להיות שאלוהים בא והוליד אותך לאוויר העולם פה, ואת חבר שלך הוא הוליד פה, החבר שלך בפועל עליך, למה? אתם לא מכירים את זה? אתם לא רואים את זה? בוא'נה, איזה אני מקנה בו. נכנס לכל השיעורים, מגיע בזמן, מתעורר בזמן, אין פספוסי, מגיע יום ראשון, הולך יום חמישי, נכנס, לומד, תפילות בזמן, אין לו יצרים, לא יוצא עם חברים, לא יוצא עם בנות, אין לו שטויות, אין לו סיגריות, אין לו שתייה, אין לו ג'ננות, אין לו קניון, כל. אז קודם כל, יכול מאוד להיות שהוא טוב ממך בהרבה דברים, הוא באמת ברא אותו יותר טוב, אבל עכשיו התביעה ממנו תהיה פי כמה מאשר ממך. הוא אומר, אדוני, אתה נמצא פה, תגיע אליו, ואני אתן לך שכר על זה, הוא לא יקבל את השכר הזה, כי שלא יתמודד אותי אחרת. זו תשובה אחת, בסדר? הוא ברא אותו כמו שאלוהים ברא אותו דתי ואותי חילוני. ומה לעשות? אלוהים החליט שאני אבלד לאמא בקיבוץ מזרע, בסדר? ששם אוכלים חזיר עם חלב ביום כיפור. אז מה אני אשם? מה, ילד חמוד, קיבוצניק, מה הוא אשם? שחינכו אותו שסבתא אכלה בוטנים על העץ לפני 2000 שנה, שאנחנו נולדנו מהקופים, ואין אלוהים. מה אלוהים רוצה ממנו? מה, אלוהים יכול לבוא אליו בתביעה? מה, נראה לך באמת שבאמת רוצים הבאים כזה שיהיה דתי? למה שהוא יהיה דתי? למה? למה שכל התפיסה שלו על ידי דוסים המסכחים האלה מבני ברק, אני אגיע להודו ולאינדונזיה ואני לא חשוב שאלה שפה בבני ברק הם הצודקים. למה באדם שהוא נולד עם תפיסה כזאת, למה שהוא יחשוב שהדתי נכונה? אוקיי, אז מה באמת אלוהים רוצה ממנו? אלוהים בא ואומר, אדוני, תתמודד עם איפה שאתה נמצא. איפה שאתה נמצא, בסדר? במקום שבו אתה נמצא, תתקדם צעד נכון. אמרנו, העולם מורכב, החיים האנושיים של יהודים מורכבים מצמתי T בלתי פוסקים. אתה כל הזמן נמצא בצומת T. עכשיו השאלה איפה אתה בוחר, ימינה או שמאלה? פנית ימינה, עוד מטר יהיה עוד צומת, עוד התמודדות. אז פה ההתמודדות שלה הוא כמה ללמוד וזה, ההתמודדות שלה הוא אחרת לגמרי, בסדר? היא שונה לגמרי. ובית אומר רון, נדמה לך שאצלו הכל חלק. עד רבה, הכי מסוכנים הם אלה השקטים. הם אלה שאצלהם הכל הולך נראה לך כלפי חוץ, הם משדרים עסקים כרגיל, והכל טוב, אבל מבפנים הוא גועש ורועש. והמון פעם כדאי מאוד שמוגלה יוצאת החוצה. מוגלה שיוצאת החוצה וחוצפה ומרדנות ובעיטה בהרבה דברים היא יציאה החוצה, היא שחרור. המסוכנים ביותר בפסיכולוגיה ידוע שהם אלה שלא מוצאים כלום. היה איזה לוויה פעם של איזה חייל, שאבא שלו גם היה קצין בצבא, אתה רואה את האבא בלוויה, קשוח, מנהל כאילו עכשיו מסדר, כלום, לא מוריד דמעה. חודש אחרי זה האבא התאבד. מה, אתם לא מבינים? לבכי יש מטרה, לשבעת ימי אבלות יש מטרה, להוציא. אי אפשר לחיות עם הכל, עם המתח הזה בפנים. הבן אדם התאבד. והוא עיז להוציא החוצה רגשות, והבן אדם התאבד. יש דברים שצריך להוציא אותה, אוקיי? זה מקור ראשון למידות, בסדר? אז מידות הן שמימיות, חלקם. חלק שני של המידות, גנטיות. קיבלת מאבא ואמא שלך, אין מה לעשות. הזרע מאבא והביצית מאמא, ואתה קיבלת, אתה רואה את זה. כן? לא מלא פעם שמעתם בכל מיני שיחות סלון שמגיעה דודה מיוקנעה ואומרת, איך הוא דומה לאבא שלו, איך היא דומה, איך היא דומה, בדיוק כמו אמא שלו. נכון, אין מה לעשות. קיבלנו את זה בגנטיקה. ודבר נוסף, גם, אנחנו מחקים את ההורים. אנחנו רואים דברים בבית ואנחנו מאמצים, טובים או שלילים, אוקיי? ודבר שלישי, זה העיצוב הוא עד גיל 5. עד גיל 5 יש עיצוב של הסביבה מאוד מאוד חזק שמשפיע ויוצר חותם ונותן לך את הכרטיס ביקור שלך. שלושת הדברים האלה. אדם צריך לדעת באמת שהוא לא יכול לשנות הכל, בסדר? כמו שאמרנו, זה שאני נולדתי עם עיניים חומות, את זה אני לא יכול לשנות, אוקיי? אבל את המידות שלי אני צריך לדעת שאני חייב לעמול ולשנות, לשפר אותם, אני לא יכול למחוק אותם לגמרי, בסדר? אני לא יכול למחוק אותם לגמרי. לכן באמת כמו שכולם אומרים, אני לא מצפים לך שתהיה משה רבנו, מצפים לך שתהיה אתה, שתוציא מה שיש בך, ויש בך המון. כלומר, כמה שאתה חושב שאלוהים דפק אותך, והסל של המידות שלך הוא מה זה רע, ונקודת הפתיחה שלך לחיים היא כל כך לא טובה, זה לא נכון, קיים בך הרבה הרבה, אבל אף פעם אל תשווה, אף פעם אל תשווה את המסלול שחבר שלך עובר בחיים למה שאתה עובר, כי כל אחד באמת זה סיפור שונה. איך באמת מתמודדים? המון המון ללמוד את הנושא הזה של מידות, מוסר, שיעורים בתורת הנפש, בלימוד מוסר, לאט לאט אדם מתוודע קודם כל למי הוא. כן, אמרתי לכם את זה המון פעמים, לוקח הרבה שנים לאדם להכיר את מי? את עצמו. אתה המון פעמים בגיל צעיר חי ליד עצמך, אתה לא מכיר את עצמך. אתה פועל ואתה לא יודע להסביר מה הנקודה, מה מניע אותך לכל דבר, מאיזה תכונת אופי זה בא, בסדר? אז כל דבר צריך ללמוד אותו וזה תהליך של שנים. ואמונה שלנו לא בא בתביעה אל האדם. לדעת ולהצליח את הכל. יש עבודה לכל החיים, ואדם צריך להכיר ולהתמודד, בסדר? לאט לאט, כמו שאמרתי לכם, לשים לב לכל מיני תכונות אופי שיש לך, לעמול עליהם, מה המכנה המשותף שלהם, מה המניע, מה הגורם, ולפי זה לדעת איך מתמודדים. אני רוצה יותר לגוע עכשיו אני אקרענה על השאלה שלנו, אני אעזור לעבור לנקודה שלנו. שאלתי מה ההבדל בין מידות לרגשות, אוקיי? אז מידות הם הלבושים של הנפש, כמו שאמרנו, מידה. זה כאילו חלק מהנפש, בסדר? זה כאילו קליפות חיצוניות של הנשמה שלך, המידה שלך. לך יש מידה כזאת ומידה כזאת, זה תכונות אופי, יש גם הבדל בין אופי לטבע, אבל לא ניכנס כרגע, אלה תכונות שהן מהותיות בך. איך המידות האלה יוצאות החוצה, זה רגשות, בסדר? כלומר, המידה היא המקור, הרגש זה היציאה החוצה, שמתקשר ואתה רואה איך הדברים יוצאים החוצה, זה מידות שמפעילות רגשות. בסדר? יש כל מיני נפקמים בדברים האלה, לא ניכנס. בסדר? אבל האדם רובו הוא גועש וסוער מבפנים, והדברים יוצאים החוצה. הזכרנו ולכן הפנים נקראים פנים, נכון? דיברנו על זה פעם. הפנים נקראים פנים, למרות שהפנים זה העבר הכי חיתוני בגוף. בכל התרבויות הפנים הם גלויות, נכון? יש כאלה מכסים את כל הגוף, את כל הרגליים, את כל הידיים, בטח בטן. יש כאלה מכסים שיער, מכסים ראש, אבל הפנים תמיד הם גלויות. אז למה נקראים פנים? צריכים שיקרו חוץ, אחי, לא פנימיות. למה? כי הם מגלות על הפנים. כן, זה עבר בגוף, פרצוף של האדם, זה עבר בגוף שבו אני רואה את הפנימיות שלך. ולכן כשאני מדבר איתך, אני מדבר לא לידיים שלך, אלא לפנים שלך, כי אני מדבר לא אליך, לא ל-50, 80, 70 קילו, אלא לנשמה שלך, בסדר? ומרכז הפנים הוא כמובן העיניים, העיניים זה העבר הכי פנימי, ולכן כשאני מדבר איתך, אני מדבר איתך לעיניים. אני יכול לפעמים להכיר בן אדם 20 שנה ולדבר איתו, ולא שמתי לב שיש לו אף משונה. למרות שאף הוא במרכז הפנים. אוקיי? כי אני מסתכל לעיניים. אוקיי? בכלל, גברים בכלל עוד יותר מסתכלים ישר רק לעיניים, נשים קצת אחרת, לכן אני יכול לדבר איתך שעתיים, ואני לא אשים לב איזה חולצה אתה לבוש. לא מכירים את זה? אוקיי? החולצה למשל של של דניאל היא ירוק חזק, אז היא קצת בולטת. בסדר? שואל אותי עכשיו איזה חולצה הרב מלכה לבוש, אני לא יודע. באמת שאני לא יודע. בגדול אני יודע שהיא בהירה. אני לא שם לב לזה. אוקיי? לא שם לב לזה. שימו לב. אתה יכול לשבת 3 שעות עם בן אדם גברים, ואתה בכלל לא שם לב למה הוא לבוש, אם זה לא משהו בולט לעין. אבל אישה אין דבר כזה.
אישה...
מה, אישה כשהיא עושה, כשהיא פוגשת את חברה שלה, כשאישה פוגשת את חברה שלה, אז איך היא עושה? היי! כן? בשנייה מכף רגל ועד ראש, היא סורקת את הנימים שיש במטפחת, בסדר? עד הדוגמאות שיש באבזם של הנעל. בסדר? אישה יותר בקטע הזה, יותר חיצונית, היא בשנייה קולטת את זה, בסדר? וגבר לא רואה. בסדר? אתה לא שם לב בכלל. אוקיי, אתה לא יודע. בסדר? לא פעם אשתי באה אליי בטענות. מה, אתה לא שם לב, אתה לא רואה? לא, לא ראיתי כלום. בסדר?
מה? שאלו אותה פעם, איך מגיעים
את המקום? ימינה וכל דיים, מצליחים. נעשה שרעות. האוזן שהקרע מתחיל מפה עד למטה, כי יש קילו על כל אוזן. בכל מקרה... מלא פעם אני באמת חוטא בזה, אני אומר לאשתי, וואי, תתחדשי, מתי קנית את זה? אתה לא מתבייש שנתיים בארון כבר. לא ראית, לא שמתי, אני אמרתי, אני לא עומד בקצב. אתה מבין? זה פתיחת הארון 500 שקל, אומר רב לסרי. כן, אישה זה, אתה יודע, הארון מתפקע, הברזל של הקולבים נושר כבר, כן, מתכמת, ואין לי בגדים. אין לי בגדים. לא מכירים את זה? אין לכם אחיות? כן, אני זוכר, אחיות שלי. אבא, אין לי בגדים מה ללבוש. אתה מבין? אני יש לי 2 מכנסיים ליום חול או 3, 2 לשבת, והם מחליפים כל חודש-חודשיים. טוב, פעם הסברנו על הנושא של הדמיון, של אנשים וכו'. בסדר? מה, מישהו רצה להגיד משהו? מישהו שאל משהו, לא עניתי. אוקיי, אני רוצה יותר להתייחס עכשיו לגיל שבו אתם נמצאים. שמעתי את זה מפסיכיאטר, קליני, דתי, בן תורה. לא, לא להתבהל. כן, ובאמת, הגיל הזה הוא אתם כבר באמצע שלו, לקראת הסוף שלו, אפשר לומר, אבל בגיל הנעורים, הזכרנו פעם בגיל הנעורים, נמשיך לגוע בנקודות האלה, לא נחזור על מה שאמרנו קודם. בגילאים האלה, אני חושב שאתם מרגישים את זה, עכשיו אתם יותר מרגישים את זה, כי כשהגעתם לישיבה, התחלתם יותר להיחשף לצדדים הפנימיים שלכם, ויותר באמת לעבוד על המידות. ובגיל יותר צעיר, באמת אדם חי וזורם ליד עצמו. אז אדם בגיל מתבגר הוא נמצא בשלוש נקרא לזה כפות קלע. אוקיי, יש כף קלע, אתה יודע מה זה כף הקלע? מה ש אביגיל אומרת לדוד, יקלענה השם בכף הקלע. אז כף הקלע זה מושג בגיהנום, שכאילו העניין שלו שזורקים את הנשמה מקצה העולם לרוגטקה, בקיצור, מקצה לקצה. המושג הפנימי, הכוונה היא שאין מנוחה לנשמה. בסדר? זה הכוונה, כף הקלע. כף הקלע זה לא מושג מסוים. בסדר? אין איזה מלאך, שני מלאכי חבלה שמכניסים אותך על החוגדקה ומכוונים אותך לחץ ומטרה, ואז השני עושה את זה. הכוונה היא מושג רוחני שהנשמה נמצאת בחוסר מנוח. במין מושג כזה של רצוב ושוב, של זרם חילופין, של מתח בלתי פוסק, כותבי. והכותביות המון פעמים משגעת. בסדר? כך כל אדם, תכניס אותו. מים רותחים, מים כפויים, מים רותחים, מים כפויים. זה מתפוצץ, זה משתגע. בסדר? גם כוס. קח כוס, שים בה כוס קפה, מים קרים. אחרי כמה שנייה הייתי פקע. אי אפשר לחיות בכותביות הזו. אבל למרבה הפלא, הנפש האנושית עוברת את המשברים האלה. ויש 3 משברים עיקריים שבחור מתבגר עובר. קודם כל, זה היחס בין הרצוי למצוי. כלומר, ברגע שאדם מגיע לגיל 14-15, הוא מתחיל לפתח אידיאלים. כמו שאמרנו, הנשמה דופקת מבפנים, ואדם מתחיל לפתח ולרצות כל מיני דברים שעד עכשיו בכלל לא דיברו אליו. עד עכשיו תן לי כדורגל, תן לי במבה, תן לי צ'יטוס, תן לי לא יודע מה, ממתקים, תן לי משחק מחשב טוב, תן לי חוויות, תן לי מופע קסמים, חיצוני, חיצוני, חיצוני. כל הדברים שהם הקליפות של החיים. לגוע בכל הדברים מבחוץ, וזה ממש מספק אותי. ילד בן 10, 11, זה ממש טוב לו, הוא לא זקוק לזה. היום בבוקר דיברתי עם אחד הבנים שלי, אמרתי לו, תתפלל, תתפלל, תצעק לה שם. אמר לי, על מה אבא? הכל בסדר, אני לא מרגיש כלום. אמרתי לו, אוקיי, אתה עוד ילד. כלומר, אתה רואה שבן אדם עדיין, הוא לא מבקש כלום. כלומר, הוא מוצא את כל הישות שלו במשחקי מחשב, בהנאות, בבדיחות, בסדר? בדברים האלה, בסדר? למה? כי עדיין, או מישהו מבפנים, הכוח הפנימי הזה, הכוח הרוחני, לא עדיין בא לידי ביטוי. אבל כשאתם הולכים ומתבגרים, אתם מבינים, בדיחות, נחמד, לצאת בלי, אבל משהו, אני רוצה, אני מרגיש כלפי עצמי שאני יותר מזה. אני לא חושב שאני כזה פרש, שכל החיים שלי אני אעשה רק תשתיות האלה. אני רוצה כן קצת ערכים, כן קצת אידיאלים, כן תכנים פנימיים. זה דבר שאם אתם שמים לב, ככל שאדם מתבגר, הוא מרגיש, תשמע, תהיה הגון וכן עם עצמך. תהיה אמיתי עם עצמך. אבל באותו זמן, במקביל לדרישה הרוחנית הזאת, מה קורה בגוף? גם כוחות הגוף מתעוררים חזק מאוד. יצר המין מתחיל להגיע. 13, 14, 15... ואז אתה חי בכותביות שאוכלת אותך בין השאיפה לרוחניות מצד, לבין שאיפה לגשמיות וחומריות שלא הייתה לך כשהיית בגיל 8, 9, 10. כן? ואז זה אוכל אותך. מצד אחד אתה מרגיש כזה זבל, כן? שאתה כזה חומרי, כזה מיני, כזה מחפש רק תאוות. מצד שני, בונה, אני מרגיש, יש בי הרבה כוחות שאני מרגיש אבל, שזה מין בלון עם... ברזל שמשוך אליו למטה, שמושך כלפי מטה, לא נותן לבלון הזה לעלות. והדבר הזה, אם תשימו לב, אם אתם מודעים למה שעובר עליכם, זה משגע בן אדם. הכותביות הזאת, בסדר? הקף הקלע הזה, בין הכוחות הרוחניים לכוחות החומריים באדם, משגעים את הבן אדם. זה כבר מסלול אחד של מתח. מסלול שני, זה בין חוץ ובין פנים. כשאדם מגיע בגיל 14, 15, 17, הוא רוצה לצאת לעולם. כן? הוא רוצה לצאת מהסינר של אמא. הוא רוצה להרגיש שהוא אישיות בפני עצמה. הוא רוצה לשבת בחברה ולהרגיש שיש לו מילה. שהוא יודע לתת בדיחות, הוא יודע באמת להיות אחד שמספר. הוא יודע, יש לי מקום, הרי אמרנו הצורך אחרי חמצן הכי בסיסי של האדם זה החברה. חברה זה אחרי אוקסיג'ן, זה הצורך הכי בסיסי. כן? להיות שייך. האדם אומר, אומרים הראשונים, נברא מדיני בטבעו. מדיני בטבעו הכוונה ייצור חברתי. לא, בן אדם לא מסוגל לחיות לבד. כן? איזה יבים בודדים מוזרים. אבל בגדול האנושות מאוד מאוד זקוקה לחיבור לחברה. אצל אישה זה עוד יותר בולט. עוד יותר בולט מאשר גבר. ולכן גבר מותר, אסור לו לקדש אישה בלי שיראה אותה. אבל אישה יכולה להתחתן עם מישהו גם בלי שיראה אותו. אומרת הגמרא, למה? אצל אישה צורך בחבר, בשותף לחיים, בבעל, הוא צורך אקוטי והכרחי. טב למי טב טנדו, מלמי טב ארמלו. כלומר, טוב לאישה לשבת בשניים, דו, מאשר לשבת ארמלו, אלמנה. כן? זה צורך מהותי אצל אישה. אישה מאוד מאוד זקוקה. זה דברים שלומדים, עכשיו הרב דניאל מעביר להם את זה בנושאים האלה, ושלום דה לדי. לא ניכנס כרגע לנושא הזה, למרות שיש הרבה הרבה מה לומר בנושא הזה, אבל זה לא בגיל כרגע שלכם. בכל מקרה, אז לאדם יש צורך מאוד מאוד מהותי. אז תשימו לב שכשאדם מתבגר, הוא כבר לא רוצה, כן, לשבת בין הקטנים ולשחק גולות. הוא עכשיו יושב בין המבוגרים, ובשיחות הוא יושב ולא משחק. יש כאלה שבתפר, יש לי שני ילדים כאלה, התאומים. אחד, איך שגומרים את האוכל, כשיש זודים וסבא סבתא, הולך עם הילדים לשחק בחדר, והשני יושב עם המבוגרים ומקשיב. כן? למה? אני מרגיש את עצמי יותר גדול, יותר בוגר. כבר לא מתאים לי המשחק הזה של הילדים. אני רוצה... אני חלק מזה, אפילו למרות שאתה לא מנדאמר עדיין, כן? אני אומר לו המון פעמים, חכה, אתה מקשיב לשיחות מבוגרים, 7 שנים תשב ותקשיב, אחר כך תהיה מנדאמר שתדבר. כי עכשיו כשאתה בן 12-13 ומתחיל לחוות דעה בנושאים שאתה לא מבין בהם, אחי תנקה את החלב של היניקה, אתה עוטינוק, אתה רק עושה צחוק מעצמך. אביל מחריש, חכם יחזים, תשתוק, הנה אחיך, אני אומר לו, אני אומר לו בצורה כזאת, הוא לא אומר כלום, לא חשבו חכם, לא חשבו טיפר, אתה בא ומתחיל לדבר, מה אתה, אתה איש עסקים? אתה חסית ימים ונהרות, אתה יודע לעשות כל מיני, אתה עוד לא מבין. אז קודם כל תקשיב. אבל מה המקור? אני לא מדכא לו. תשב, תקשיב. אלא אם כן, זה שיחה שלא מתאימה לילדים, אז אנחנו רומזים לעביר נושא. אז האדם יש לו צורך עכשיו להרגיש, אני כבר משהו, יש לי אישיות מצד עצמי, אז אני רוצה להיות חלק, באמת, אני רוצה להחצין, לצאת כלפי חוץ, אתם רואים, זה בגללכם אתם מרגישים את זה, כן? דיברתי אתמול עם תלמיד, אמר לי, אני רוצה לעזוב את הבית. למה? חלס, נמאס לי מזה. לא יכול שאמא שלי תגיד לי מה, אני רוצה שהבית ייראה כמו שהוא נראה, החדר שלי ייראה, אני אקום מתי שאני רוצה, אני אוכל מתי שאני רוצה, לא, הולך תאכל. אמא, את יודעת שכשאני רעב אני אוכל. תלו רדים ממני. לפעמים אמאות והורים חוטאים בנקודה הזאת, שעדיין לא מבינים שהבן גדל. שהבן, יש כאלה שחוטאים גם בגיל 20 בזה. בגיל 13 כבר אתה צריך לתת לו את הכבוד. הזכרנו את זה המון פעמים. הזכרנו את זה, את היסוד שלומדים יעקב אבינו, שיעקב אבינו, כאשר באמת הוא גומר את המפגש עם לבן בר הגלעד, הוא אומר, ויאמר יעקב לאחיו, נכון, דיברנו על זה, לקטו אבנים, ואחר כך ויאכלו שם על הגל. שואל המדרש, אחיו, איזה אחיו? יש לו אח אחד, קוראים לו עשיו, וגם הוא לא נמצא שם. אז מי זה האחים של יעקב? אלה הבנים שלו, אומרים המדרש. שכיוון שהילד הגיע לגיל גדלות, האבא צריך להתייחס אליו כמו אחיו, לא כמו הבן שלו. כלומר, לתת לו את הכבוד כאילו אח שלך, לא כולו הבן שלך, ילד קטן. עד כדי כך, מדרש מדהים. אתה חייב לתת כבוד לבן שלך ולהתייחס אליו כגדול. אם אתה רוצה לפתח בו באמת, כן, יכולות חינוכיות שהוא יעמוד בפני עצמו בכל ההתמודדויות שהחיים נותנים לבן אדם, אל תתייחס אליו כילד. תתייחס אליו כילד, הוא גם יצלח את החיים ויעבור אותם כמו ילד. תן לו את התחושה שהוא גבר, הוא יעבור את הדברים כמו גבר. אוקיי? ובין כמה היו הילדים של יעקב אז, הגדולים? 13. אז יעקב מתייחס לילדים, הבני 13 שלו כמו אחים שלו, כמו אנשים גדולים. אז צריך לשים לב, קל וחומר הוא ילד בן 20, שזה שגיאה נוראה שהורים נכנסים לקישקש לילדים, אומרים לו מה לעשות בכל דבר. אני לא אומר שצריך הפקרות, אני לא אומר שילד בן 20 מבין הכל בחיים, הוא בדרך כלל לא מבין הרבה, אבל לתת לו את התחושה של מקום של כבוד. שגם כשאני לא מסכים איתך, אני עושה את זה מקום של כבוד, מתוך מקום של ייעוץ, מקום, אני מבין מה שאתה אומר, אני מזדהה עם מה שאתה אומר, החיים לימדו אותי אחרת, אחי, אני בן 50, אתה בן 20, תקשיב לאדם מבוגר שכבר עבר את החיים. אבל אלה שכובשים וחובשים שהם יגידו לילדים מה לעשות, בסופו של דבר הקפיץ הזה משתחרר ומגיעים בדיוק להפך. במקביל, יש את התחושה הפנימית, כמו שאמרנו. עד עכשיו הייתי כזה ילד קטן, וחייתי ליד החיים שלי. פתאום עכשיו אני מתחיל להתוודע לעולם פנימי שקיים בתוכי. כלומר, אדם מתחיל לחשוב עם עצמו, להפנים דברים, לחשוב מחשבות יותר עמוקות. הוא מתחיל לפתח עולם פנימי משל עצמו, וגם זה כותביות. הצורך לצאת החוצה, והצורך להיכנס פנימה. ואז אם אתם מכירים את הכותביות הזאת, שאני מסתכל פה על אנשים ואני יודע שאתם עוברים את המשברים האלה, אצל חלק יותר מוקצן וחלק פחות, אז אני לצאת החוצה או להיכנס פנימה. כי יש את המתח הזה, מה קורה באמצע? בפסיכולוגיה, חרדות. חרדות מגיעים תמיד כשיש את המתחים האלה. בסדר? גם עם זה דיברתי עם בחור אתמול, שהוא מסופק כל הזמן. יש תכונות אופי שאדם לא החלטי בחיים. מה זה להיות מסופק? או בכיוון הזה או בכיוון הזה. והוא נכנס להמון פחדים. כי בדיוק פה נכנסים הפחדים. הפחדים והחרדות נכנסים במקום שאתה לא יודע, לכאן או לכאן. אז מי אני ומה אני? ללכת לכיוון הזה או לכיוון הזה, כי אלה נראים כיוונים נגדיים. המושג פחד הוא מושג של ספק. בסדר? עניינו של פחד זה ספק. פחד זה תכונה אנושית שמגיעה אצל אדם מתי? שהוא מסופק, הוא לא יודע למה אתה מפחד בלילה. למה בלילה בחושך מפחדים? כי מה זה לילה בחושך? unknown, בלתי ידוע. הכל חשוך, המציאות לא ברורה. ערב, מלשון מעורבב. כן? הכל מעורבב. אני לא רואה באמת מה הולך, אני לא יודע מי נמצא, מה יש לך לפחד? הבית שלך, הבית נעול, סורגים, רב בריח. ממה אתה פחד בשתיים בלילה כשהאור מחובה? תחושה לא נעימה. מה לא נעים לאדם? אדם לא נעים לו לחיות בתחושה של ספק. כשיש ספק מגיע פחד, יותר מפחד מגיע חרדה. כשהמציאות היא מבוקרת, בוקר, ברור, כן, בקרה, הכל ברור, הכל דמי, אז לא, לא, אין מה, לכן אומרים אמת ואמונה ידוע בלילה, ואמת ויציב בבוקר. אמת ויציב, הכל יציב, הכל ברור. אבל בלילה הכל לא ברור, צריכים את ריבונו של עולם, צריך אמונה. צריך להשליך על השם יהבנו. זה כל התפילה, שכיוונו, שומר עמו ישראל לעד. לזרוק הכל על ריבונו של עולם, להבין שהכל הוא. לכן הערב הוא יותר מחזק לאמונה מאשר הבוקר. אז זה פחד שנמצא אצל אדם כאשר הוא נמצא בתחושה הזאת לא ברור מה קורה בעתיד. לכן כל דבר שהוא חדש, בסדר? לבחור צעיר יותר קשה. יש כאלה שזה יותר בולט, עם אותו בחור שדיברתי, זה יותר קיצוני. אמרתי לו, אחי, אתה תמיד, אני מכיר אותו כבר כמה שנים, אתה תמיד מפחד מכל התמודדות חדשה. אבל ראית בחיים שכל התמודדות חדשה בסוף עשתה לך טוב. אבל כל דבר חדש אתה נלחץ ממנו. למה? כי אתה לא יודע איך אתה, אתה מפחד אחד להיכנס לעולם. התפקיד במקרה שלך, אמרתי לו, קפוץ למים. קפוץ למים, תתחיל לצחות. תראה שבחיים זה עשה לך טוב. אל תפחד מכל דבר חדש, מהבלתי ידוע. בסדר? לא צריך ללכת ולהתאבד ולחצות נהרות עם תנינים, לא התכוונתי לזה. בסדר? אבל לדעת שהחיים תמיד יוביל לנו דברים חדשים. מה, למה חבר'ה, לא בגילכם, אוכלים את עצמם בקטע של השידוכים? אוכלים אליכם מושג עד כמה. איזה שיחות יש לנו פה עם חבר'ה בשיעור דלדי? לא יודע, אחי, אני עושה את ההחלטה הכי חשובה שלי בחיים. זה לא לקנות עכשיו חולצה או לקנות אוטו. זה לבחור בחורה ל-60 שנה הקרובות. בוא נעשה, לא יודע עכשיו, מה מחכה לי מאחורי הדלת? ולכן אחד הפוסקים מסביר שלמה לא אומרים שחיינו על כלה. באמת זה, למה אתה רוצה, תצחוק. תברך על הטלית ותכוון על האישה. תצחוק, בסדר? כמו בן אדם קנה לי ביוריק חדשה ומישמיש. תכוון, תברך על המישמיש ותוציא ידי חובת הביוריק. מה אתה עושה, אתה רוצה צחוק, מה התחושת שמחה?
אם זה משהו
שמח לך, אני אומר לך, אחי, אני עכשיו נותן לך ביוריק חדשה וגם מישמיש. מה אתה יותר שמח? מה? אבל כתוב בהלכה יכוון על פרי חדש. לפי מנדבה. אני לא יודע, אני גם אמרתי זה 20 פעם בשלוחה, אני דעתי נגד, רק אני אומר, אני רק אומר, אני לא אומר את דעותה, אני אומר מה שמקובל פה,
למה יש לי דגל חדש?
אני אומר את הפסק, אבל אני אומר לכם, נראה בעיניי שזה לא נכון, הרווחתי פרט קטן של הסבל, כן, אבל הפסדתי מסר חינוכי אדיר שיש בברכות האלה. יש פה חזן רצו להגיד לך כמה להודות להשם, אז הם נכנסים לחשבונות הקטנים של הסבל ומפסידים את העיקר. אבל טוב, אני לא נכנס, אני לא פוסק. בסדר? אבל אני אומר, קצת פרופורציה. קצת פרופורציה, תמין? מה אתה, בן אדם נכנס לך לדירה חדשה, שם בחנוכת בית ייקח מנגו. עד אחי, אני זורח מצהלה, אז עכשיו חשבונות, יש משקלת, עוד זה נעליים שבהמה נהרגה. לא יודע, לא יודע, אני לא חד שלום, זה גדול פה פוסקים. לא, אבל אני אומר, צריך לעשות את הפרופורציות בדברים האלה. מה אתה אומר?
אז למה אם יש לי בית, אתה רוצה שחיינו?
אמרתי, לא, זה כרגע לא שיעור בהלכה. בסדר? עברנו בעבר, לא לכי אומנם, את הנושא של שחיינו, הטוב והמטיב. אני לא רוצה לזלוג לכיוון הזה. בסדר? בגדול כן. בגדול, על בגד חדש, מברכים. מחלוקת פוסקים, טישרט מברכים, חליפה, מכנסיים, חולצה לשבת, כל הדברים האלה. בסדר? יש, נו. המוטו, הכיוון הכללי של תקנת חכמים, שכשאתה שמח אתה מברך, בסדר? אז אני מיליונר, אני מחליף חולצות כמו גרביים, אז אני לא אברך, בסדר? ואתה, שעד שאתה קונה חולצה זה פעם ב, אז על חולצה ב-20 שקל גם תברך שחיין אם אתה שמח. זה בגדול, אבל כרגע זה לא למעשה, לא נכנסים כרגע לעניין הלכתי. מישהו רצה לשאול משהו? אוקיי, זה כותב שני, בסדר? אמרנו, הרצוי והמצוי, כלומר, הכוחות הרוחניים שאליהם אני רוצה, אליהם אני שואף, מצד שני, הכוחות הגוף שאני מצוי בהם, שמתחזקים באדם, כן? ואורגים אותו בגיל 14-15, שמורידים את האדם למטה, ואמרנו, הכוח החיצוני לצאת אל העולם, אני כבר משהו מצד עצמי, וכיוון שאני משהו מצד עצמי, אני באמת רוצה להחצין את עצמי. מצד שני, יש לי עכשיו באמת נשמה פנימית שמתחילה לקנן בתוכי, והיא אומרת לי לפתח איזשהו עולם פנימי, עולם של חשיבה, עולם של מושגים, שיש לי כבר דעה בכל נושא. כן? זה בגיל שלכם אתם רואים שאתם מתחילים, מה דעתך בנושא? לפתח לעצמך קו, מי אתה, מה אתה, מה הקו שלך בכל דבר. זה גם מתח שנמצא והחרדות נמצאות בין לבין, והקטע השלישי זה ההבדל בין שכל לרגש. בסדר? בגיל הזה, כמו שאמרנו, האדם מתחיל לפתח את האישיות שלו, אז השכל, כן, אומר לאדם, תתחיל לחשוב בצורה נכונה. מצד שני, אתה מתחיל לפתח גם עולם רגשי אמיתי ולא חיצוני. בסדר? כשהיית ילד קטן, גם הרגשות שלך היו חיצוניים. הכל היה חיצוני אצלך. בסדר? הכל נמדד אצלך בסוכריה, בעטיפה, בנייר צלופן. הכל היה חיצוני. עכשיו אתה יותר ויותר, כשאתה מגיע לגיל הבגרות, שהוא גיל, כמו שאמרנו, קשה מאוד, אתה מתחיל לפתח באמת עולם רגשי עמוק, ואז אתה נמצא בקוטב הזה ואוכל את עצמך. אבל אתה צריך להבין שלמה אלוהים ברא אותך בדברים בצורה הזאת. מה, כדי לשבור אותך? כדי לשגע אותך חמקר, חמקר, חמקר כל הזמן? לא, אלא מה? מהמשברים אדם נבנה. בסדר? אמרנו שזה יסוד מוסד בכל העולם כולו, שלפעמים מהפכים, אדם בסופו של דבר נהיה הכי מושלם. מה שעה עכשיו? אבל 12? אז 11:50, 36 דקות. מספיק 18? לא יודע. בקיצור, אז יש אנשים שהוא... לא, לא חלילה, לא. אתה יודע, פעם על הקצה, על הגבול כזה. מלא פעם אנחנו כבר פה בליל שבת, כמעט בלכה דודי. אפשר לפלל מנחה? לא, לא, מה אחי, שבזה לדבר בחדר שתם, עד שאתה מגיע לי לה... אתה מבין? זה לא צעד אחד לפני, זה כבר צעד אחד אחרי. אז... עכשיו, הסברנו המון פעמים שמהפכים בסופו של דבר אדם נבנה. נכון? הזכרנו את זה בנו? מי דיברתי בבית חם? דיברתי אתכם. מהפכים אדם נבנה, לכן באמת מתאים לפרשת שבוע, שבאמת ריבונו של עולם שם אותנו במקום הכי הפוך. למה? כדי להוציא מאיתנו בדיוק את ההפך הגמור. למה? כמו רקע, נכון? דיברנו על הרקע השחור והלבן. בסדר? כשאני רוצה להבליט אותיות שחרות, אני שם אותם על רקע לבן, הכי הפוך. יוצא שהלבן עזר לי בלהבליט את השחור. כלומר, ריבונו של עולם שם אותנו במצרים, אז רק ריבונו של עולם, כן? כדי שניצא משם בדיוק אנטיתזה למצרים. אוקיי? לא נרחיב כרגע את הנושא הזה, זה שיעור באמת ארוך. לא נרחיב כרגע את הנושא הזה, אולי בימים הקרובים, אולי שבת, אולי... נראה, לפתח את העניין הזה. אתה אל תעשה את זה, בסדר? אתה בן שלך, אל תרשום לי במוסד לגמילה מסמים בתקווה. בסדר? ולצפות מסם שהוא יצא גדול הדור. לא. תרשום אותו בתלמוד תורה טוב. אבל ריבונו של עולם יכול לעשות את הדברים האלה ולהוציא אותנו הפוכים דווקא מהמקום הכי תמה. אבל צריך להבין שכל המתחים שעוברים על האדם לא באים לרסק אותו, אלא באים לבנות אותו. בסופו של דבר תדע לך, אדוני, אתה רוצה להתפתח בצורה רוחנית, זה כדי, רק אם אתה תהיה מודע לכוחות החומריים שיש בך. יש בך כוחות גופנים שיש להם מקום, בסדר? לא לזלזל בהם, לא לדכא אותם. לכוחות החומריים יש גישה כזאת ביהדות, כאילו שאגב, שבקיצוניות שלה זה גישה נוצרית, שהגוף הוא דבר תמה, ויש רק מאבק, ולא ימצם אותך את הנשמה בתוך הגוף, כדי שתבוז לגוף ותבטל אותו ותאפס אותו לגמרי, ותמיד תשאוף לכיוון הנשמה. לא, זה לא נכון. לגוף יש את המקום שלו. גם הגוף הוא קדוש. בסדר? החוכמה היא של השילוב, היא לא בלהיות נשמה. אם תהיה רק נשמה טובה, אז אתה יכול להיות מלאך. קרים את ההוא שמגיעים אליו בלילה כשהוא ישן ליד אשתו. בא למלאך המוות, אומר לו המלאך, באתי לקחת את הנשמה שלך. כן? אז הוא דופק לאשתו עם המפק, אומר, קומי, רוצים אותך. אז הנשמה שלך זה לא ראתה ולא אשתך, זה שילוב של שתי הכוחות שנמצאים בך, וזה קשה, זה תורה שלמה, אבל אתה צריך לדעת שיצר המין ויצר הגוף שמתעורר בך בגיל הנעורים, הוא בא לעשות אותך גדול יותר וחזק יותר, אוקיי? כל דבר בטבע, כאשר הוא עבר נפילה, הוא יותר חזק. אין מה לעשות, אנחנו יודעים את זה. אסור להגיד את זה, כלומר אסור להגיד, להבין, לתת לגיטימציה לנפילות של הבן אדם. אנחנו לא מזמינים את הנפילות, אנחנו מתפללים כל בוקר, אל תביאנו לידי ניסיון. אוקיי, אבל הנפילות מה לעשות? הן מתפרצות פנימה. אנחנו לא צריכים להזמין אותן, הן מתפרצות פנימה. החוכמה היא לדעת שהנפילה בסופו של דבר תבנה אותי. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נפל בהם, וכל דבר בטבע הוא תהליך של נפילה. לחם, מה זה לחם? עיקר מזונו של האדם, איך מכינים לחם? תהליך של החמצה. בסדר? הבצק עובר תהליך של סירחון מסוים, החמצה מסוימת ואז נוצר לחם. אם לזה לא עבר החמצה, זה קרקרים, זה מצות. מי אוכל מצות כל השנה? אוקיי? לחם הוא עיקר מזונו של האדם, הוא הדבר החשוב כל השנה, חוץ משבוע בשנה, שלא ניכנס כרגע. למה? פעם בשנה הלחם הפך להיות wanted, מבוקש, בא לי ירעי ובא לי מצא, שום גרגיל. אבל בגדול הוא עיקר המזון שלנו. יין, כדי שהוא יהיה יין טוב, ולא קולה, ולא מסענבים, יין איכותי, חייב לעבור תהליך של תסיסה. מה זה תהליך של תסיסה? תהליך של ריקבון מסוים, של חיידקים, בקטריות. כלומר, כל דבר כדי שהוא יהיה טוב, הוא חייב לעבור תהליך של משבר. אפרוח לפני שהוא יוצא, שלושה שבועות של הדגירה, סירחון נורא אם תפתח בצד מהלך השלושה שבועות האלה. זרע. כידוע, כל הדברים האלה, אלה תהליכים מובנים בטבע. האדם, כן? האדם לא רק כהיותו שולט על הטבע, הוא גם חלק מהטבע. בסדר? באדם יש, מורכב באדם חלק דומם, חלק צומח, חלק חי, חלק מדבר, וביהודי יש עוד חלק. כלומר, כולנו בנויים מכל מחמשת הדברים האלה. אז גם האדם בטבע...
מה האדם דומם?
זה לא הנושא שלנו. בסדר? מה? השאלה זה לא דומם. בסדר? ברבדים הרוחניים של האדם. בסדר? בסדר? אני אתן לך רק לסבר את האוזן. דומם אתה לא מכיר, אבל באדם יש חיה. ודאי שיש צדדים חייתיים באדם, נכון? יש צדדים רוחניים אדמים באדם, ויש גם צדדים חייתיים באדם, אוקיי? אז כלומר, האדם עצמו מורכב מהטבע כולו. הזכרנו בעבר בשיעור, הארמה, האש, רוח, מים, עפר, נמזגים באדם, כל אחד במזיגה אחרת. הרחנו פעם בנושא הזה, בסדר? כל המידות, אחד יש לו יותר מידת אש, יותר מידת רוח, אמרנו, בסדר? זה יותר גאוותן, כעסתן, תאוותן, בסדר? עצלן, כל הדברים האלה. כל אדם ואדם מורכב, גם מחיה, גם מצומח, גם מאש, גם רוח, גם ממים, גם מעפר. מכל הדברים האלה אתה מורכב במזיגה שונה מזה שיושב לידך, אוקיי? אז אתה צריך לדעת להיות מודע לדברים האלה ולהבין שגם מהצדדים החייתיים אתה נבנה. בסדר? הזכרנו את זה אתמול או שלשום, לגבי האכזריות, נכון? אכזריות, אלוהים נטע בך קורטוב של אכזריות, כמו שהוא נטע בך גם קורטוב של חסד. אל תתכחש לאכזריות הזאת. אל תנסה לדכא אותה, תהיה קצת אכזרי. אם לא תהיה אכזרי, קצת מה תהיה? אכזרי הרבה. בסדר? אל תהיה צדיק הרבה ואל תהיה רשע הרבה. כשאתה תהיה צדיק הרבה, בסוף אתה תהיה רשע הרבה. כלומר, נתנו בך כוחות מסוימים שהם אמורים לצאת אל הפועל. האכזריות הזאת כשהיא יוצאת קצת, היא בסופו של דבר מובילה לתכונות טובות. מה זה אכזריות? איך היא באה לידי ביטוי במינון הנכון? אכילת בשר, נכון, אכילת בשר. זה שוק של אכזריות, בסדר? בסדר? אתה אוכל שניצל בצהריים, אתה נהנה מהטעם של השישליק, ואתה רצחת תרנגולת בשביל זה. יש פה אכזריות מסוימת, אוקיי? אבל היום האידיאל, כן, לאכול בשר. נכון? בבית מקדש לא מקריבים גבינה וכוסברה. מקריבים בשר. ברובד החיצוני, זה בית מטבחיים, זה משחטה. זה סרט של, לא יודע מה, של ערפדים. הכל דם ודם ו... אבל ברובד העליון אתה מבין שיש פה משהו אלוקי. אוקיי, אז לבשר הזה, כמובן, אם אתה יותר מדי, אם אתה אוהב לראות בדיוק, לסגור דלת על ראש של ארנבת ולראות איך זה נפרד לשניים, אדוני, אתה חולה נפש, בסדר? דיברתי אתמול עם בחור, אומר לי, כן, יש לי קטעים כאלה, יש לי קטעים של סדיזם מסוים, כן, שאני נהנה לנו, אוקיי? אז תעבוד על המידה הזאת, צריך לטפל בנושא הזה, שלא תצא חלילה, בסדר? ילדים צעירים שהם לא מפתחים אותם נכון, הם מגיעים לדברים נוראים, דברים נוראים. ראיתי פעם בסרטון. מכניסים לי פרוחים וארנבות לכלובים עם נחשים, לראות איך הוא בולע. כן, כשזה חי. לראות את כל הענוח, הוא נחנק, איך הוא... מה? או להכניס חתולה למיקרו, משהו כזה. עוגר למיקרו. נורא והיום. זה מעניין, זה נורא, אבל זה נורא. והיום, תדע לך, אתה מושחת בצורה בלתי רגילה. בסדר? אני זוכר שאני לא הייתי עושה את זה, באמת שלא הייתי עושה את זה. אז שהיינו ילדים. היו עושים טוטו כזה, קירים את הרובי טוטו ומצמידים בקצה של הטוטו סיכה ויורים על חתולות. אתה מבין?
לול, היו בבלוק, כמעל התחלת הדובות, היו יושבים חבר'ה, ביניהם גם אחי ובני דודאי, מכינים כאלה, כל מי שהיה בתחנה מקבל אחד לפני העבודה.
עם סיכה?
לא עם סיכה, עם מזלה, לוקחים את
זה. מסמר.
אה, זה יוריד לך.
זה כואב.
כואב.
אתה מבין? אז לא, אדוני.
לא חתולות, חרנשים.
בסדר? אז מי שקם בבוקר ויש לו תחושה לזרוק מקרר על השכן למטה, לא לעשות את זה. בסדר? זו אכזריות שהיא כבר במינון המטורף. לא, גם לא פעם בחודש. לא פעם בחודש. יש לך אגב רצון כזה? יש לך רצון כזה? באמת. קח בקבוקי בירה, נו, לא צריך למחזר אותם ותפסיד את ה-20 אגורות, אבל תנפץ אותם עם רוגטקה ב-12 בלילה לאור ירח, זה בסדר. במקום שלא ישנים, זה בסדר. קח אותם, פוצץ אותם על סלעים. באמת. יש, זה ידוע, אחד הצדדים הכי חייתיים או הכי בסיסיים באדם, אחרי יצר האכילה ויצר המין, זה יצר ההריסה, יצר ההרס. בסדר? אוקיי, אני במקרה אבא לשני קבלני הריסות, אבל גם הילדים רגילים הם אוהבים להרוס ולקצח. בסדר? אז זה קיים הדבר הזה, תוציא אותו. בסדר? אתה מרגיש שאתה כשיש איזה נורת לא רוצה שנה שהיא אומרת לך לזרוק אותה לפח, אתה לא רוצה לזרוק אותה לפח, מנפץ אותה לפני שאתה לזרוק אותה, בסדר, מה טוב ומנעים, תוציא את זה. אבל שזה לא יגיע באמת לנו. כאלה באמת שלא עצו את זה וזיקעו את זה לגמרי, אז הם מגיעים לדברים נוראים, בסדר? אז הדברים האלה הם בסופו של דבר, יש להם את התועלת. הרע הוא כיסא לטוב בעולם, לרע יש מקום. הרע בסופו של דבר אמרנו המון פעמים, יצרים רעים של בני הנעורים, הם דרישה עמוקה לרוחניות. בסדר? חוצפה, המקור שלה הוא גבוה. חוצפה, אני מחפש משהו רוחני גדול, אני מבטא אותו בחוצפה, במרדנות, בבעיטה. אוקיי? היא בסופו של דבר קליפה חיצונית לרצון פנימי טוב. אז צריך לדעת בסופו של דבר, אמרנו, בין שני ההופכים האלה שאדם נמצא בהם, יש חוד המשולש במהרה לא ינתק, ויבוא הכתוב השלישי ויחיע ביניהם, ובפסיכולוגיה מציירים את זה בצורה כזאת, שאדם נמשך לשני הכתבים, אבל הוא צריך לסיים, לשים משהו מלמעלה, וליצור איזה משולש ושוקיים. להבין שבסופו של דבר משני ההפכים האלה אדם נבנה. אדם יפתח עולם רוחני חזק, אוקיי? אם הוא באמת יהיה מודע לכוחות הגשמיים שלו. אדם יפתח קשר טוב עם החברה, אם הוא יפתח עולם פנימי. אדם יפתח התנהגות שכלית נכונה, אם יהיה מודע לרגשות שלו. הדברים האלה בסופו של דבר לא סותרים. בסדר? המשברים האלה בסופו של דבר בונים. הזכרנו את זה בעבר, ש-70% מבני הנעורים עוברים משבר. אוקיי? והזכרנו, נכון? ש-30% לא עוברים את המשבר הזה. טוב, אותו ילד טוב. ילד טוב ירושלים לא קורה לכלום. לא, לא דיברנו על זה. הזכרנו את הדבר הזה. שמעתי פעם בשם הרב קרוב. כן, כן, סיברתי, סיברתי, נכון, כן, סיברתי, הרב זאב קרוב, מחנך בחשבי שומרון, קרני שומרון, אז הוא ככה פעם שמעתי ממנו שיעור, אז הוא באמת דיבר על הבן שלו, לא יודע אם זה שנפצע, זה שנפצע בעופרת יצוקה, הרב אהרון קרוב זה הבן שלו, לא יודע אם זה או בן אחר, הוא אומר, היה לי ילד טוב ירושלים, עד כיתה יוד, מאה בתעודה, גמרה, תפילות, הכל, אומר, אני אומר לאשתי באיזה ארוחת ערב, נו, מה איתו? מה קורה? אני נלחץ ממנו. מה אתה נלחץ? הכל בסדר איתו. איפה גיל הנעורים? איפה המשברים? איפה המרידה? זה לא בא. זה מפחיד. שלא יצא לי מצה או מצענבים. אני רוצה לחם, אני רוצה יין. בסדר? אני רוצה נפילות כדי שיצאו מזה דברים טובים. המשבר חייב לבוא. זה בא לי עם אמא שלי. זה בא, הוא לא אמר את זה. כן? כיתה יהודה לב, הבן אדם לא למד, לא תפילות, כלום. שום דבר. התנתק לגמרי. מ-100 בתעודה ל... 100 כל הציונים ביחד, כן? תחבר אותם. אז מה, עכשיו נרגעתי. עכשיו נגעתי ואמר, זו חנך, אני לא הייתי נרגע אגב, הוא ראש שתי ישיבות תיכוניות לקרני שומרון. זה תהליך שהוא חייב לעבור, אוקיי? אם זה לא יוצא, זה נורא. זה אומר שהדברים מתחבים מפני השטח. זה לא בדיוק נורא. הפסיכולוגים אומרים שתלוי. זה תלוי, כלומר, ב-30% שאין להם משברים, זה מתחלק לשניים. 15% באמת יעברו את זה חלק, יגיעו באמת להיות לחם ויין, יגיעו לאיזון הנכון בלי משברים, סך הכל 15% מתוך 100%, וה-15% האחרים יישארו סמרטוטים. לא יתבגרו, לא יפתחו לעצמם רצון פנימי, לא יפתחו לעצמם שכל, לא יפתחו לעצמם, מכירים את הטיפוסים האלה? הנמושות האלה, השפוטים, מכירים? בן אדם סמרטוט, זה בן אדם שעבר התעללות כזו או אחרת בבית, בסדר? שכבשו אותו, כן? או שבן אדם יוצא מרדן או שהוא יוצא סמרטוט. מה גם אני יוצא סמרטוט? חדל אישים. חדל שום רצון, חדל שום תכונה, חדל שום הגד עצמי. תגיד את עצמך, תפסיק להיות נמושה. תפסיק להיות מקום כזה שולי בחברה שאתה מפחד להגיד את דעתך. אתה חולק על השני? לא מכירים את זה, אני זוכר בתור ילד קטן. אני זוכר שעדיין לא פיתחתי את זה ופחדתי. היה לנו מלך הכיתה, ופחדתי להעיז להגיד משהו נגד מלך הכיתה. כן, כי הוא יש לו את המעמד הכבוד שלו, ואם אני אגיד את מה שאני חושב אחרת, מי ישים עליי? בסדר? אבל כשאתה מתבגר, אדוני, עם כל הכבודך, אתה יכול להיות הבוס, יכול להיות המנהל, יכול להיות המלך, יכול להיות המפקד בצבא, אני על משמרתי עמודה, ואני חושב אחרת, ואני רוצה להגיד דעתי, גם 90 אחרים חלקים עליי. בכבוד, לא צריך להתנגד, אבל לבוא ולדעת, יש לי ישות עצמית משלי, והיא לא דבר שהוא שלילי. זה לא גאווה, לא פתאום, בשמפני ואופן. יש לזה מקום חשוב מאוד. אמרנו את זה 10 פעמים. ואהבת לרעך כמוך. התורה לא אומרת, תפתח קודם כל את הצוח עם הזולת. קודם כל את הקשר האישי, הבין נשמתי שלך עם עצמך. אחר כך גם יהיה לך מקום לזולת. אוקיי? אבל אתה צריך לדעת שיש פה תהליכים. קודם כל בגיל 14-15, לאט לאט, תפתח את הצדדים הפנימיים שלך. בגיל 15, חזל אומרים בין 15 לתלמוד. סברנו פעם. למה בין 15 לתלמוד? מה זה התלמוד? התלמוד כולו סתירות. רבי עקיבא ורבי ישמעאל, רבי טרפון ורבי ינאי, רבי זרע ורב פאפה. אחי, תסגרו על עצמכם. אתם דתיים, לא? יש תורה אחת שאלוהים נתן. מה זה כל הדברים האלה? אדם לא מסוגל עד גיל 15 להבין את המורכבות של אלו ואלו דברי אלוהים חיים. שזה אמר תמה וזה אמר תאור והכל ניתן מרואה אחד. זה משגע אותו. אתם שומעים בחורים צעירים שלומדים גמרא לפני הזמן. יש מוסדות שהם מתחילים, הם מהדרים, בכיתה ד'. בסדר? אז זה טוב, תלמוד לתלמיד, לאט לאט, זה עוד לא גמרא, בסדר? לאט לאט להכניס לו את זה. אבל באמת להיכנס לראש של גמרא, להבין גמרא בעיון, זה בגיל 15, לפני זה הוא מדקלם. בסדר, שמעתי על איזה תלמוד תורה דתי מאוד, שבגיל ד' בכיתה ד' לומדים רב שמעון שקופ. זה לא אומר לכם הרבה, אתם לא שמעתם עליו. יהודי, תלמיד חכם גדול, שהוא היה למדן מאוד גדול, ואיזה יופי, האבא באמצע חמין, מבסוט, שומע את הבן שלו, אומר דבר תורה רב שמעון שקופ. מה הבן שלך אומר? הוא מדקרם, סינית. זה הכל, הוא לא מבין בכלל מה שהוא אומר. הוא בכלל לא הפנים, הוא לא מודע. מה זה ללמוד בעיון? ללמוד בעיון פירוש הדבר, להבין מה רבי עקיבא אמר, אחרי שרבי עקיבא אמר להזדהות ולהבין בפנים את השורש, מה הוביל את רבי עקיבא, איך הוא ראה את המקרה העומד לפנינו ולמה הוא אמר תמה, ואחר כך להתנסק, כי אז כשאדם הוא עדיין לא בשל לזה, אז הוא אומר, אני באמת לא מבין את רבי טרפון, כי רבי עקיבא כל כך מסתדר לי, אז איך רבי טרפון שהיה חכם כזה גדול, אומר צלח לי על הביטוי כאלה שטויות. איך הוא חלק עם רבי עקיבא? הדין מאוד פשוט עם רבי עקיבא. אתה עוד הגעת להבנה נכונה, איך לומדים בעיון. אחרי שכל כך הזדהית והבנת את הראש כמה באמת נראה לתמה במקרה הזה, עכשיו תצא לגמרי, כנס לרבי טרפון, ותזדהה ותבין את השורש של ההבנה איך עכשיו אותו מקרה אפשר לראות אותו מזווית הפוכה ולתאר אותו. זה רבי מאיר, נכון? רבי מאיר לא עמדו על חכם על דעתו, למה? היה מתאר את השרץ בכאן טעמים. אפילו שרץ שהוא תמה לגמרי, ידע להסתכל על היבטים אחרים ועמוקים, ולהבין איך המציאות הזאת יכולה לראות, לא היו בגאונות שלו, ולכן לא פסקו כמו. לא מצד שהוא לא נפסק ללכה, כי הוא חלילה לא תלמיד חכם. תלמיד חכם יותר מדי גאון, שלפעמים אנחנו לא יכולים להבין את השורש. זה חכמה, המון פעמים תשימו לב, ניסיתי לעשות את זה הרבה פעמים, זה מאוד מאוד יפה. בסדר? ללמוד בעיון, להבין איך, אחרי שכל כך הזדהיתי עם התנה, או עם המורה שאמר כשר, איך להבין את התנא השני שאומר פסול. להזדהות איתו לגמרי, הוא לא חלילה קטלקניה, הוא תלמיד חכם עצום. אז איך יכול להיות ששניים רואים את אותה מציאות וכל אחד אומר משהו אחר? פירוש הדבר שלמציאות אחת יש היבטים שונים. בסדר? תשאל כל בן אדם מה, על מה אתה רואה. תיתן לשני אנשים לראות את אותה מציאות, אתה אדם שלישי תסתכל מהצד, אחר כך תספר, תגיד להם, ספרו לי מה ראיתם, כל אחד יספר משהו אחר לגמרי. כל אחד בא מההסתכלות שלו, מהדברים שעברו עליו, משורש נשמתו, מהאופי שלו, מהתחינות שלו, והוא רואה, דבר אחד, תגיד לבן אדם אחד, אתה נהנה מהמוזיקה, תענוג, משהו, זה שילוב של מוצרט עם סימפוניה של בטהובן, קח איזה ערס מאור יהודה, מה יגיד לך? בוא נדע, קרעת לי את האוזן עם השטויות האלה, תן לי שרית חדה, תן לי, קוראים לו, אייל גולן. אז מה, אבל שניהם, שני אוזניים, ששומעות את אותה מוזיקה, אבל כל אחד יש לו ציורים פנימיים בנשמה, מה זה מוזיקה טובה, ועם זה הוא ניגש החוצה וקולט את המציאות שמסביבו. בסדר? אז החוכמה היא בגיל 15, שאדם מתבגר, הוא כבר בשל להבין שהעולם מלא כתבים, העולם מלא הפכים, אבל ההפכים בסופו של דבר, יובילו בסופו של דבר לפסק הלכה אחד, יובילו בסופו של דבר למציאות יותר טובה, שני יהלומים שמתלטשים זה בזה, בסופו של דבר יוצא משהו טוב. גיל 18 כבר לחופה. למה גיל 18 לחופה? אומרת המשנה. פה בכלל. זה לא רק להבין מה רבי עקיבא אמר ומה רבי טרפון אמר. להבין מה אשתי אמרה. אתה יודע מה אשתי אמרה? זה דבר שהוא בלתי ניתן להבנה בכלל. גבר שיבין מה אישה אומרת, ושיחיה איתה, ושהיא תגיד לו מה לעשות, והוא יגיד לה מה לעשות, זה הרי הפכים מוחלטים. אתה כבר בשל. היום לא כל כך. אבל בגיל 18 אתה כבר בשל לא רק להבין שני דברים הפוכים, אתה בשל לחיות עם הפכים. אבל קודם לכן, אדוני, תסגר על עצמך. תפתח את האישיות שלך, איך תוכל להתחתן? איך יהיה מקום, כן? איך יהיה מקום באישיות שלך להבין את זולתך, בסדר? להבין את אשתך, להבין ילדים שיבואו לאוויר העולם ולהתחשב בהם כשאתה לא סגור על עצמך. כשאת האישיות שלך עוד לא בנית. אז יש סדר לדברים. לפעמים חבר'ה בגיל 18 מתחתנים, מה זה? זה שני ילדים שהתחתנו, עכשיו הם יריבו על הלגו בחדר, ישחקו בולות בארגז חול. אלה שני ילדים, נכון, מצד אחד מאוד חשוב, בן 18 לחופה, שהוא טהור וכדומה, ויגיד לשטן גירה בעינך, אבל מצד שני, בדור שלנו, אם אתה רואה שהזוג עדיין לא בשל, אז אדוני, זה אסון. למה זה אסון? כי השלוש-ארבע שנים הראשונות יהיו קטסטרופה לנישואין, ואז כל החיים הם לא יצליחו לסגור את הפער. בסדר? כל אחד מתגלח על הזקן של השני, ועושה את כל הטעויות על השני. לך עכשיו תנסה להוציא ניסויים טובים מקשיים כל כך נוראים שהם עברו בשנים הראשונות. אוקיי? למה חז"ל אמרו שהשנה הראשונה היא קריטית? שנה הראשונה זה הכל, שם אתה בונה. שם אתה בונה את ההבנה בכלל שאני עכשיו חי חצי נשמה פה וחצי נשמה בגוף אחר. ואני צריך להבין שזה אחדות אחת. זה דבר שהוא קל בעיניכם, זה דבר קשה מאוד. אבל לאט לאט אתה לומד, שבסופו של דבר מה ייעוד בחיים, מה אידיאל בחיים? לא להיות רווק. מה הכי טוב, אני רוצה להיות רווק, אני משוחרר, אף אחד לא אומר לי מה לעשות, אני לא רב עם עצמי, נכון? בדרך כלל אדם לא רב עם עצמו. אם הוא מגיע למצב כזה, זה בעיה, צריך לשלוח אותו להסתכלות. הוא מרביץ לעצמו, וזה קצת סכיזופרניה, פיצול אישיות. בדרך כלל אדם לא מראה, אבל כשאתה פתאום אין הוא, אה, לא, לא, היא תגיד לי מה לעשות, אני אראה לה מה זה. הרב קבס פעם, הוא מדבר הרבה על זוגיות, שמעתם אותו. אז הוא פעם הדריך חתנים, ואז לימד אותו, לימד איזה חתן את ההלכות, ואז בשיעור האחרון אמר לו, אוקיי, עכשיו סיימנו את ההלכות, עכשיו אני מלמד אותך מה זה אישה. אומר, הבן אדם נעמד על השולחן, אמר לו, כבוד הרב עד כאן. הלכות, תורה, שבת, נידת, למד אותי, מה זה אישה? עכשיו אני אלמד אותך כבוד הרב. מושק, אני הייתי אדון ג'ואן של דיזינגוף. בסדר? 20 בנות עברו לי מתחת ליד שלי. כן? אני אלמד אותך מה זה אישה. אמר לו, אחי, אחי, תן. תן לי להתחיל ללמד, ואז בהמשך השיעור, אני אשמח לשמוע באמת אם אתה... הבן אדם לא הבין עוד הוא היה עוד תלמיד חכם בהלכות נידה, עוד ידע משהו, אבל במה זה אישה היה בור בעם הארץ גמור. הרב לימד אותו, אמר לו, אתה לא יודע בכלל מה זה אישה. אתה יודע מה זה תאווה, אתה יודע מה זה גוף של אישה, אתה יודע מה זה בגדים של אישה, אתה יודע מה זה לצאת איתה למסעדה, מה זה לצאת איתה לסרט, אולי לחזור איתה מהסרט, אולי להגיד לה לילה טוב, אולי לא להגיד לה לילה טוב. זה אתה בקיע עצום, כן, לא יודע מה זה גוף של אישה טוב מאוד. אבל מה זה באמת אישה, אתה אף פעם לא הבנת. ולהבין קודם כל מה זה אישה, ולהתחיל להבין מה זה גבר. קודם כל תבין מי אתה, לא משנה לי, אישה צריך לדבר להפך. תבין עם מי את, ואז תדעי לחיות עם גבר. בסדר? אלה תורות שלמות שפה עושים אותם. בסדר? פה עושים אותם. פה לאו דווקא פה. אבל בגיל הזה, שאדם, אני מקווה שחלקכם כבר עמוק בתוך התהליך. בסדר? שלהתחיל לפתח עולם פנימי, רבותיי. זה מאוד מאוד חשוב. אני, הגעתם לפה לא אך ורק לקנות X ידיעות בהלכה, ו-X פלוס Y ידיעות בדפי גמרא, ולשמוע שיחות יפות, וליהנות מהם, ולאכול צ'ונק ושניצל, ולצאת לקברות צדיקים. באמת שלא. בעיקר היהדות, קודם כל, היא תפתח עולם פנימי מאוד מאוד עשיר. ללמוד מאוד את הנושאים האלה, כי פשוטו, זה לא משל, זה בנפשנו. זה הנפש שלך. בסדר? תהיה מאוד מאוד מודע לעניין הזה. המשך חוכמה כותב שהצלם אלוקים שבאדם מהו? מה הצלם אלוקים שאלוהים ברא בו את האדם? יש הרבה פירושים. אחד הפירושים זה כוח הבחירה. הצלם אלוקים של האדם זה כוח הבחירה שיש לו. בסדר? בזה אדם נמדד. שאדם יודע לבחור, שאדם יודע להתמודד, אוקיי? וההתמודדות היא קשה, והוא יודע לבחור, הוא יודע גם ליפול. יודעים גם ליפול, אבל החוכמה היא לא ליפול לגמרי מנפילות. בסדר? תארו לעצמכם, במיוחד בגיל הזה, אני בטוח שאתם מרגישים את זה, שאתם חיים באיזשהו זירת אגרוף, כאשר אתה משקל זבוב, ועומד מולך אלוף העולם במשקל כבד. היצר הרע. ואחי, אני נופל נוקאוט בסיבוב הראשון. נוקאוט. החוכמה היא לא להישבר בנוקאוט. שכשהשופט יורד על הקרקע, ואיך זה סופר לו, לא? 1, 2, 3 או 12? לא, 12 סיבובים, 3? 1, 2, 3, תרים את הראש. זה החוכמה. הוא ניצח אותי 8-4, אבל מותק. 8-4 יצאתי ב-12 סיבובים. מחר זה יהיה 7-5. בסדר? להבין שגם אם הוא הפיל אותי ב-80% מהמקרים, ו-20% אני ניצחתי, אני על הסוס, אני על הגובה. אוקיי? אבל לא ליפול. להבין שהבחירה הזאת היא בחירה קשה. ואם באמת בגיל הזה, כשאתה אומר, תשמע אחי, אני כזה לא מנוסה בחיים, ואלוהים מנסה אותי בכאלה ניסיונות, ואני לא מצליח לעמוד בהם, אז אסור אולי להגיד את זה. אבל אולי הכוונה היא, שמה? שאתה לא אמור להצליח בכל. בטח בדור הזה. אתה אמור להתמודד, אתה אמור להילחם, אתה אמור להרים את הראש, לשבת זה, לקחת מים, להוציא רגע את המגן שיניים, שוטפים לך את הפנים, עומד על הזירה ומאגרף, ונותן אגרופים. בסדר? עוד מכה ועוד מכה, בסופו של דבר אתה תצליח. אין מצב שלא. כלומר, אלוהים ברא את האדם, אלמלא עוזרו אינו יכול לו, נכון? לולא העזרה המיוחדת, הסיעת הדשמיה, אי אפשר לעמוד מול יצר רע. בסדר? הוא ברא אותנו חזקים. גם לי יש שאלה כזאת הרבה פעמים, אלוהים, למה לא בראת אותנו קצת, עם קצת פחות חולשות? כן? בראת אותנו עם נפילות כאלה גדולות עד כדי כך, חז"ל אומרים, אני לא אכנס לנושא הזה, שכאילו האנושות לא מצדיקה את עצמה. עד כדי כך, אנחנו נופלים, שהאנושות לא מצדיקה את עצמה. נכון? אז בתחילת הקיומו של העולם, קצת אחרי, באמת באמת האנושות הושמדה בגלל שהיא לא מצדיקה את עצמה, וגם אחר כך בית הלל ובית שמאי נמנו וגמרו, הסכימו, אליבא דכולי עלמא שנוח לו לאדם שלא נברא. זה נורא לשמוע את זה, נורא לשמוע את זה. אחי, אתה בחור טוב, אבל אתה יודע מה? היה עדיף שלא הייתו שפו, שהיה כסרק. היה עדיף שלא יוצרו בגד בשביל שתלבש, לא היו מייצרים אוכל בשביל שתאכל. אתה לא יצרני מותק, אתה אינו עושה ואוכל, כלשון הגמרא בא במציאה. אתה אוכל, כן, אבל אתה לא יצרני מספיק. לא שווה להחזיק אותך. בעל הבית רוצה לפטר אותך. זה נורא. התחושה הזאת היא נורא. היה עדיף שלא תמברא. אז ודאי שזה לא הפשט. כי אז מה הכוונה? זה לא אם פישלת, נכון? היה עדיף שלא תברא עולם. אם אני אומר נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא, אז פירוש הדבר, ריבונו של עולם, האנושות כולה שאתה בראת, היא מעשה יציר כפיך, לא מצדיקה את עצמה, אז של מה בראת? ודאי שזה לא כוונת בית שמאי ובית הלל לבוא בטרוניה לריבונו של עולם ולהגיד לו, אדוני, אתה לא אומן טוב, תראה איזה כיסא בנית, איזה מכשיר יצרת. זה ודאי לא הכוונה. מבחינת האדם נוח לו, לא נוח לאדם. מבחינת ריבונו של עולם ודאי נוח. וזה מחמתנו בעוניינו, שאנחנו נמצאים פה, בסדר? אומר הרמח"ל, לא בזכותנו. יש לנו תפקיד לפרסם את שמו של ריבונו של עולם בעולם, להגיע למצב של ייחוד השם, ולכן ריבונו של עולם מכוח זה מוחל לנו על כל העבירות. אם זה היה בגללנו, לא היינו זכאים בדין. אבל מצד האדם, האדם הוא עלול להרבה הרבה נפילות. לכן נוח לו לאדם שלא נברא, כי מצד עצמו הוא יותר קרוב להפסד מאשר לרווח. הנפילות הן הרבה יותר זמינות מאשר... בסדר? תסתכלו. תסתכל, כמה אנשים נכנסים ללמוד? כמה? כמה אנשים דתיים? כמה אנשים מוסריים בעולם? תסתכל על העולם, העולם מוסרי? בקושי. נכון שרובם הם לא רוצחים, רובם אנשים טובים שהולכים לעבודה, אבל בסופו של דבר אתה אגואיסט חסר תקנה. אתה הולך ועובד כדי להרוויח כסף, אתה בונה לעצמך בית, אם טיפה מישהו מנסה לבקש ממך משהו, אתה כבר מגיב בכזו קרירות, תראו את זה בחוץ, באזורים מסוימים, אתה עצור טרמפים, נכון? או תהיה טיפה חצוף, תנקוש על החלום. ישר יהיה לך איזה מין עורך דין הדור, שאפילו לא יסיט את זווית עינו כדי להסתכל אליך, אלא בכלל לא יסיט את המבט ולא ישים עליך. אחי, אבל אם אתה היית בחוץ, יום גשם, היית רוצה שיעצו לך, נכון? אז מה הקרירות הזו? למה אדם לאדם זה? למה אתה לא מפנה מקום באישיות שלך להסתכל על זולתך? מה הפלא שכולם מתגרשים? מה זה גירושים? אף פעם לא התחתנת. אף פעם לא התחתנת. יהיה הרבה פעמים אנשים שאחרי 120 יבואו ויגידו לו, אדוני, למה לא התחתנת? יבואו ויגידו לו בשמים, למה לא התחתנת? יגיד, ריבונו של עולם, אולי נראה לי שאתה קצת מתבלבל. יש פה 600 אנשים שיעידו שאכלו פרגיות מאוד טעימות אצלי באולם, והווידאו של החתונה עדיין אצלי. אלוהים, אתה יכול להסתכל, אני התחתנתי. מותק, אתה עשית חתונה וכל דומה, כן? זה נכון. אבל אף פעם לא היית נשוי, אף פעם לא הבנת מה זה קשר עם אישה, אף פעם לא הבנת מה זה קשר עם חבר, תמיד חיפשת את הקשר עם עצמך. בסדר? אז אנחנו נסיים, כי כבר הגיע הזמן ואין מלכות נוגעת בחברתה, כבר חומר שאין עבדות נוגעת במלכות. אז חבריה, זה טיפה כל הדברים האלה, אתם לא מרגישים אולי שאתם יוצאים עם איזשהו תכלס מה לעשות, אבל לאט לאט להפנות את החץ פנימה ולהיות מודע למי אנחנו. ברוכים תהיו.